זה לא משהו שמחייב, בעיקר כשקמה המדינה, העסק הזה התחיל קצת להיות יותר ממוצד, בגלל שהרבנות התחילה לתת תראה הוראה או סמיכה, מה שקוראים, בצורה קצת יותר מסודרת, ויש מבחנים וכולי על חלקים שונים, ולכן העניין קיבל קצת יותר תאוצה והפך להיות לכאורה קצת יותר פורמלי, אבל בגדול מי שיודע בישיבות וכולי לא ממש מעריכים את נושא הסמיכה הזה, זה לא עדות לשום דבר, יכול להיות שיש תמידי חמים מובהקים, הסמיכה לא אומרת שהם לא יודעים ללמוד, אבל היא גם לא אומרת שכן. זאת בסדר, זה כל אחד לפי דרגתו. בכל אופן...
חזוניש, מספרים על החזוניש,
ש...
הוא לא העלה סמיכה לרבנות מאחד.
כן, אני מניח שבאמת לכל גדולי הדור שאנחנו מכירים, לא היה, לא יודע לכולם, לרובם. ראשי ישיבות ודאי שלא פוסקים, יכול להיות שקיבלו איזה יותר הוראה מרבם או משהו כזה, לא. הרב שח אני בא לסמיכה, לא יודע, זה לא משהו שבאמת היה מאוד נפוץ. אנשים שהלכו לתת הוראה, אז בדרך כלל, נגיד, אנשים שהיו הולכים להיות רבני ערים, בדרך כלל כן היו מקבלים משהו, נגיד, מהרב שלהם, איזשהו אישור מרב מוסכם וידוע, שהוא נותן לו מעכשיו את הזכות להורות. חלק מזה זה בכלל רשות להורות במקום רבו, כי אם רבו לא נותן לו רשות, אז מפאת כבוד רבו הוא לא יכול להורות, לא בגלל שהוא לא יודע. אז בקיצור, אבל זה מושג אחר לגמרי, מושג הסמיכה המקורי. אנחנו כאן מדברים על מושג הסמיכה המקורי, לא על הסמיכה שקיימת היום. אז כמו שאמרתי, הסמיכה באיזשהו שלב נפסקה, ואז מה שקרה זה שבעצם בטלה האפשרות לדון בחלק ניכר מהדינים, על פי דין תורה. כלומר שרק דיינים סמוכים יכולים לדון את רוב הנושאים ההלכתיים, חוץ מכמה דברים מסוימים, וגם בהם לא לגמרי ברור אם זה מעיקר הדין או מדי רבנן, אבל יש דברים מסוימים שאפשר לדון גם עד היום על פי דין תורה, דיני ממונות, דברים שכיחים וכולי, אבל כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים אי אפשר למעשה לדון היום מעיקר הדין. גזלות, אפילו חבלות, תלוי באיזה סוגים, אי אפשר לדון היום על פי מעיקר הדין. וזה כמובן דבר מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, מה עושים במצב כזה? נגמרה הסמיכה, אז מה עושים? אי אפשר להמשיך לדון. במובן הזה זה קצת ממשיך את מה שדיברתי בנושא הקודם. ברור שנמצאו באיזשהו מקום פתרונות. הפתרונות הם, אפשר לקרוא איזה שיפוט אלטרנטיבי, הרי אנחנו יודעים שאפשר גם לדון שלא על פי דין תורה, דרך תקנות הקהל, דרך הסכמה כזו או אחרת. יש לקהל סמכות לאכוף מערכות תקנות, גם אם הם לא בדיוק דין תורה, ומצאו את האפשרויות איך להמשיך פחות או יותר לסדר את החיים הנורמליים גם הלאה. אבל ברור שישנם דברים מסוימים שהם מנויים, אי אפשר להלקות, אי אפשר להרוג, אי אפשר לעשות כל מיני דברים, אני לא יודע אם זה חסר כל כך לאנשים, אבל יש דברים מסוימים שאותם אי אפשר לעשות על פי דין תורה, בלי דיינים סמוכים, ולזה כמובן אף אחד לא מוצא עקיפות. אפשר להרוג שלא מן הדין גם, אם יש בית דין מוכר וברור ומוסכם, הוא יכול אפילו להרוג, לא על פי דין תורה, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, אבל עוד פעם, לא יעשו את זה על חילול שבת, זאת אומרת, יעשו את זה על משהו שמסכן את החיים, את המרקם המאוד מאוד יסודי של היהדות וכולי, אז אולי בית דין לפעמים היה יכול לעשות דבר כזה, זה כמעט לא קרה, זה ממש... נזכרתי נדמה לי שהבית דין של הראש חתך אף של אישה נואפת. היו פה ושם תקופת הראשונים, אבל עוד פעם, ממש דיינים שהיו מראשי מגדולי הדור, זאת אומרת, מוסכמים וברורים, רק כאלה יכלו להרשות לעצמם לעשות דברים כאלה. טוב, כל זה, זאת התמונה הפשוטה. מי שקורא את המקורות ההלכתיים, זאת התמונה שמתקבלת ברגע שנגמרה הסמיכה, אבוד לנו. מכאן והלאה אנחנו מחכים למשיח. כשהמשיח יגיע, באיזשהו מקום זה אמור איכשהו להתחדש, גם זה לא לגמרי ברור איך, אולי נזכיר קצת משהו בהמשך. אבל הרמב״ם, בהלכות סנהדרין, זה המקור הראשון אצלכם בדף, הלכות סנהדרין פרק ד' הלכה י' א', יש פה דפים מי שאין לו, אומר כך, הרי שלא היה בארץ ישראל אלא סומך אחד, מושיב שניים בצידו וסומך, 70 כאחד, או זה אחר זה, הוא יכול לסמוך גם 70 בבת אחת, כדי להקים סנהדרין, לכן הרמב״ם נוקט 70. או בזה אחר זה. ואחר כך יעשה הוא והשבעים בית דין הגדול, או יעשה, הוא והשבעים בית דין הגדול, וישמחו בתי דינים אחרים, כי בשביל לסמוך בית דין אחר צריך בית דין הגדול, לא מספיק דיין סמוך בודד, צריך בית דין הגדול שבתי דינים קטנים יותר יונקים מכוחות. יש פה איזשהו מהלך סמיכה כפול, סומכים אנשים, דיינים, להיות ראויים להוראה, סמוכים, ובית דין הגדול סומך בתי דין אחרים. עכשיו הרמב״ם מטיל את הפצצה שלו. נראים לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אילו סמוכים, ויש להם לדון דיני כנסות, ויש להם לסמוך לאחרים. אז הרמב״ם אומר, קודם כל הוא מקדים, נראים לי הדברים. זאת אומרת, הוא מביא את ההלכה הזאת, היא הלכה בלי מקור. מסברתו שלו הוא אומר אותה. והרמב״ם מקפיד כל פעם שיש הלכה שהיא לא ממקור ברור, אז הרמב״ם אומר, יראה לי, או נראים לי הדברים. הוא מקפיד להדגיש איפה הדברים מקורם אצלו, ואיפה הדברים יסודם במקורות קדומים יותר. והוא אומר מסברתו, שאם כל החכמים שבארץ ישראל יסכימו למנות דיינים ולסמוך אותם, אפשר לחדש את הסמיכה. כך אומר הרמב״ם מסברה. ואז מה? ואז הדיינים האלה שנסמכו יכולים לדון דיני כנסות. דיני כנסות זה אחד הדינים שכשאין דיינים סמוכים אי אפשר לדון. אז אחרי שמחדשים את הסמיכה אפשר יהיה לחזור חזרה למסלול של דיינים סמוכים ולדון דיני כנסות. וכמובן גם כל שאר הדינים האחרים, ויש להם לסמוך לאחרים. וכך אפשר להתחיל את שרשרת הסמיכה מחדש. עכשיו הסמוך החדש הזה יכול לסמוך אחרים, ואפשר להמשיך את השרשרת כאילו שהיא לא נקטעה באמצע. אומר הרמב״ם, אם כן, למה היו החכמים מצטערים על הסמיכה, כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל? אז למה חכמים כל כך הצטערו על הסמיכה, כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל? חכמים נורא חששו שאם תיפסק הסמיכה לא יוכלו לדון דיני כנסות. יש פה איזו שאלה סמויה על מה שהוא טען, מה שהוא קבע. בגלל שבעצם לפי מה שהוא אומר, מה הבעיה? מה אתם חוששים כל כך? אם תיפסק הסמיכה, נכנס את חכמי ישראל, הם יסכימו ונחדש אותם מחדש. אז מה הבעיה? לא קרה פה שום דבר בלתי הפיך. מזה שחכמים פחדו מזה, מהפסקת הסמיכה, לכאורה מוכח נגד החידוש של הרמב״ם. אז הרמב״ם כבר מרגיש בזה, והוא אומר, אם כן למה היו חכמים מצטערים על הסמיכה, כדי שלא ייבטלו דיני כנסות מישראל, לפי שישראל מפוזרים, ואי אפשר שיסכימו כולם, ואם היה שם סמוך מפי סמוך, אינו צריך דעת כולם, אלא דן דיני כנסות לכל, שהרי נסמך מפי בית דין. והדבר צריך הכרח. גם המילים האלה הן חשובות. אז הרמב״ם אומר, למה באמת הצטערו וחששו שהסמיכה תיגמר? הרי אפשר תמיד לאסוף את חכמי ארץ ישראל ולחדש את הסמיכה. אז הוא אומר, כיוון שיש בעיות טכניות, חכמים מפוזרים ולא מסכימים כולם ביחד, וכיוון שכך יהיה בעיה קשה להמשיך את הסמיכה. אז איך זה קרה כשהיא עוד לא לפני שהיא נפסקה? אז הוא אומר, לפני שהיא נפסקה לא קרה שום בעיה. אבל אם היה שם סמוך מפי סמוך, אינו צריך דעת כולם. זאת אומרת, אם יש סמוך מפי סמוך, אתם יכולים לא להסכים עד מחר, זה לא מעניין את אף אחד. אם הוא קיבל סמיכה ממישהו שבעצמו היה סמוך, הוא יכול לכפות את מי שהוא רוצה לבוא לדון בפניו. זאת אומרת, הוא לא צריך הסכמה ציבורית כדי לעשות את זה. הזכרתי נדמה לי את ההתלבטות, יש התבטאויות שונות בפוסקים, אפילו לא פוסקים בעצם, אלא בעלי מחשבה קצת יותר, מה המשמעות של הסמיכה הזאת? לכאורה הסמיכה הזאת בעצם משקפת את העובדה שהדיינים הם לא נציגים שלנו. הם נציגים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הסמיך את משה רבינו, ומשה רבינו את אותה סמכות שקיבל מן הקדוש ברוך הוא מאציל הלאה, וזהו, זה יכול לבוא רק מלמעלה. אם זה לא בא מלמעלה, אבוד. הסמיכה היא למעשה באה מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לאנשים מרות על הציבור. הציבור הוא לא מקור התוקף של אותם אנשים שדנים אותו, לפי התפיסה הפשוטה של המושג סמיכה. מה שהרמב״ם פה מחדש, וזה עיקר חידושו, מעבר לחידוש ההלכתי שיש פה, יש פה חידוש בתפיסה. זה הזכרתי נדמה לי גם בפעם, בנושא הקודם. יש פה חידוש תפיסתי, שאומר שלמעשה זו תמונה לא נכונה. זו תמונה לא נכונה, אפשר, ככה לפחות לפי הרב קוק, ככה מסביר אותו ועוד, שזה לא נכון. זאת אומרת, הדיינים הם כן נציגים של הציבור, וכיוון שכך, גם אם נפסקה הסמיכה באמצע, סוף סוף הסמכות מצויה בידי הציבור. הציבור הוא בעל הסמכות, זה כשנפסקה הסמיכה, השרשרת של הסמיכה, אין שום בעיה, הציבור יש בידי עדיין את הכוח, הוא יכול לחדש את זה שוב. זה עיקר חידושו של הרמב״ם. זאת אומרת, החידוש של הרמב״ם הוא חידוש הלכתי, אבל מאחוריו יושב חידוש תפיסתי. החידוש שאומר שבניגוד לתפיסה המקובלת, שמערכת הדיינות, מערכת בתי הדין, בהלכה, זאת מערכת שהם נקרא לזה שלוחי דרחמנה, הם נציגים של הקדוש ברוך הוא, ומהקדוש ברוך הוא מקבלים כוח ומרות על הציבור, על האזרחים. זה לא נכון, אומר הרמב״ן, הכוח הוא מהאזרחים, הכוח הוא מהציבור, וכיוון שכך, גם אם השרשרת נפסקה, הציבור יכול להפחיל אותה מחדש. הכוח הזה לא נעלם, הוא לא חזר לשמיים. הוא נשאר בידי הציבור, רק אין כרגע מישהו קונקרטי שמקבל מהציבור את הכוח הזה. אם הציבור יסכים מחדש על עוד מישהו, אין בעיה, מישהו הזה יכול להמשיך. כמובן, עולה השאלה, זה איך להבין את בכלל את המושג הזה של שרשרת הסמיכה לפי הרמב"ם. אם באמת הדיינים, הם אומרים שהם נציגים של הציבור, אז למה באמת המינוי של הדיינים לא צריך להיות מינוי שהציבור ממנה? למה זה צריך לבוא ממשה רבינו איש מפי איש, ולא על ידי הציבור שבסך הכל יבחר או ימנה את אותם אלה שדנים אותו? אז זאת שאלה...
הוא גם לא בדיוק אומר הציבור, הוא אומר לך
שבחכמים.
השאלה אם זה כמו דמוקרטיה שבוחרים או שזה רק חכמים, ואולי זה אפילו...
לא, לא, זה לא כמו דמוקרטיה במובן של כל אחד.
אולי זה החכמים האלה שהם כולם חכמים, שבעצם בתוקף שהם לא הוסמכו, לא בגלל חסרון של עצמם, אלא רק בגלל חסרון של תקופה, של קשיים, שהם בעצם היו ראויים להיות סמוכים.
ואז?
אז בכל זאת, מן הסתם, זאת אומרת, אז לאותם חכמים אחד על השני יש מה להגיד בשם הקדוש ברוך הוא אולי.
זאת אומרת, הם עדיין נציגים, הם עדיין נציגים שלו.
תורתית.
יכול להיות. יש פה באמת שאלה, יש פה באמת שאלה לא פשוטה. מצד אחד, אם הרמב"ם מחדש שהדיינים הם שלוחים של הציבור ולא של הקדוש ברוך הוא, אז צריך להבין מה קרה עד השלב שנפסקה הסמיכה. למה בשלב ההוא המינוי בא מלמעלה ולא מלמטה? זאת אומרת, למה התנאי שמישהו יהיה סמוך זה שיהיה סמוך בפי סמוך עד משה רבינו? למה לא? שהוא יהיה מקובל על הציבור שאותו הוא דן. בהלכה שהרמב״ם מביא אותה בעצמו, הוא לא חולק עליה, נראה לא ככה. מצד שני, החידוש של הרמב״ם נראה שבאמת יש פה איזושהי מהפכה תפיסתית שאומרת שיש פה נציגות של הציבור. אז אולי באמת צודק מיקי, הוא אומר שיכול להיות שבאמת לא צריך לקרוא כך את הרמב״ם, הרב קוק למשל קרא אותו כך. זאת אומרת, הוא באמת הבין שיש פה איזשהו מינוי של הציבור. גם לגבי מלך יש דיון וגם לגבי דיינים, גם במלך יש את אותה דילמה, האם זה מינוי של הקדוש ברוך הוא, או מינוי שלנו לגבי כהנים זה מחלוקת בגמרא עצמה, אם כהנים הם שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן. אבל גם לגבי מלך ולגבי דיינים יש התלבטויות כאלה, ויש מקום לדון. ברמב"ם רואים בכל אופן את שתי ה...
זה ברור שאם הציבור החליט למנות דיין לא הגון, המינוי לא יצא.
גם אם הסמוכים יחליטו למנות דיין לא הגון,
המינוי לא תופס. בדיוק, אבל הסמיכה היא הנחה שהדיין הוא הגון, ולכן בעצם לא צריך לציבור. לציבור, ברור שהציבור יסכים למינוי שהוא סמוך, כי זה מלמד על מינוי.
למה? אנחנו חושבים שמי שצריך להיות פה הסמוך זה לא פלוני, אלא אלמוני. שניהם ראויים, עדיין, שניהם ראויים, אנחנו חושבים שהוא יותר טוב. הסנהדרין חושבת שהוא יותר טוב.
לא, אבל סומכים, אני מניח שסומכים על הסמוך שהוא ימנה מינוי הגון.
אתה הולך בכיוון הפוך למיקי, זאת אומרת, אתה רוצה לטעון שגם...
זה כן לציבור, אבל ברור שכאשר
המינוי... זה הפוך למה שהוא הציע. הוא הציע, זאת אומרת, שגם בתקופה הראשונית, זה בעצם, סליחה, גם בתקופה של עכשיו, שכבר אין את השרשרת, זה לא מינוי של הציבור. אלא הכוח של הנציגות של הקדוש ברוך הוא, אלה החכמים שצריכים להסכים על חידוש הסמיכה, אבל הם עדיין פועלים כנציגים של הקדוש ברוך הוא. אתה מציע הצעה הפוכה. זאת אומרת שגם בשלב הראשוני, שהיה מינוי לכאורה מלמעלה, בעצם הכוונה, זה בעצם מה שהציבור מסכים, רק השרשרת הזאת בוררת את אותם אנשים שעליהם מן הסתם גם הציבור יסכים. טוב, אני אומר, יש פה, אני לא יודע איך להכריע דבר כזה.
גם לא הגיוני, אני חושב שאם הציבור יבחר מישהו פחות ראוי ממישהו אחר שלא... לא יכול להיות
שציבור יתפור
מישהו שפחות ראוי מהכי ראוי.
לא, פחות ראוי מהכי ראוי, למה לא? וגם זה גם יתפוס.
למה?
יש מישהו, דיין שאינו הגון זה משהו אחר. זאת אומרת, יכולים להיות דיינים שכולם הגונים, ואחד הוא יותר טוב מהאחר, אז זה יכול לקרות. מה?
זה לא ברור שהוא אמור להיות הדיין.
לא, לא בהכרח. יש גם שאלות, אתה יודע, מה שקוראים היום מזג שיפוטי. כל מיני דברים מהסוג הזה, שהם לא דווקא שאלות של חוכמה בחוכמת התורה, או להבדיל בתחום המשפט. יש הרבה דברים נוספים שנדרשים לדיין או לשופט או לאב בית דין מעבר לידע. ולא בטוח בכלל שהתלמיד חכם הכי גדול גם יהיה הדיין הכי גדול.
התלמוד
ניתח את זה גם בחזרה. אוקיי, אז אני אומר, אבל פה כבר יכולים להתגלה חילוקי דעות. בסדר, אני אומר, אין לי איך להכריע את זה, זה לא... יש פה צדדים לכאן ולכאן, אני לא הולך להכריע את זה, רק מסב את תשומת הלב.
יש לי שאלה יותר פשוטה על המקור הזה, על דיני כנסות, זה רבותה, זה עד, כאילו דיני כנסות זה הכי הרבה?
לא, אני חושב שדיני כנסות זה ביטוי...
או שזה בכל זאת פחות מהסמוכים עצמם?
לא, אני לא חושב שהוא מתכוון לזה, זה גם די ברור גם במפרשים שלו, הוא מתכוון לסמוכים ממש, זאת אומרת, חוזרת הסמיכה לכל דבר ועניין. רק דיני כנסות זה הביטוי המקובל גם בגמרא לאותם דינים שרק סמוכים יכולים לדון אותם.
האם נביא יכול לצור, הוא אפשר להגיד שהוא שדר של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול כן
לצור
שרשרת חדשה של
סמוך? לא. רק סמוך מפי סמוך, והחידוש של הרמב"ם זה של הציבור. אני לא מכיר מקור לזה שנביא יכול לחדש דבר כזה.
כל החכמים זה הציבור?
זה השאלה שדיברנו עליה עכשיו, אני לא בטוח.
השאלה מה זה הגדרה של חכמים ומה זה כל החכמים?
שאלה גדולה, הרמב״ם לא מגדיר, אני לא יודע. יכול להיות שהחכמים עצמם צריכים להחליט מי אלה חכמים. לא יודע, שאלה. זה המקור, מקור אחד ברמב״ם. מקור שני ברמב״ם, אני מדלג למקור השלישי אצלכם בדפים, ואני סבור... שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים, זה פירוש המשנה, כן, בפרק ראשון של סנהדרין, ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש בישיבה, כלומר שיעשוהו ראש, ובתנאי שיהיה זה בארץ ישראל כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש תתקיים לו הישיבה, ויהיה סמוך, ויסמוך ישיבה ובית דין באותה תקופה, זה היה מילים נרדפות, פחות או יותר. היום זה מושגים שונים, אבל... ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. לפי שאם לא תאמר כן, עכשיו הוא מביא גם ראיה, זה לא מופיע בהלכות, אבל כאן הוא מביא את הראיה, אגב, אולי לפני הראיה, תשימו לב, תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים, זה כבר משהו קצת יותר רחב, התלמידים והחכמים. עוד פעם, תלמידים זה עדיין מושג של תלמיד חכם. בלשון הגמרא, תלמידים זה אנשים שיושבים בבית דין, הם רק לא יושבים בשורות המכריעות, אלא בשורות התלמידים, אבל כשמתחילים להוסיף עוד אנשים לצדדים לחובה ולזכות בדיני נפשות, נוסיפים גם את התלמידים. תלמידים אין הכוונה ילדים בחדר. מעבר לזה, הרמב"ם אומר, כל התלמידים והחכמים, איפה ארץ ישראל פה? בהלכות הוא אומר שבארץ ישראל. פה נראה שיש פה רק תנאי במקום, ובתנאי שיהיה זה בארץ ישראל. זאת אומרת, צריך הסכמה של התלמידים והחכמים, והעניין הזה צריך להיעשות בארץ ישראל. אבל מי זה התלמידים והחכמים? זה רק חכמי ארץ ישראל? פה לא מופיע דבר כזה. גם זה אנחנו נראה בהמשך קצת מעורר מבוכה. אז אחר כך הוא אומר ראיה.
זה גם לא כתוב במפורש במקור הראשון.
למה? במקור הראשון זה כתוב.
חכמים
שבארץ
ישראל, אבל זה לא... שנמצאים בארץ ישראל,
כן.
זה לא אומר שאם הם באו מבבל,
למשל. לא משנה, אבל זה החכמים שנמצאים בארץ ישראל. זאת אומרת, אם יש לך תלמידי חכמים מובהקים, גדולי הדור, שיושבים בחוץ לארץ, זה לא מעניין. לא מעניין. עכשיו, עוד מעט נראה פה ברמב״ם בהמשך, עוד הערה על העניין הזה, אבל הרמב״ם מביא ראיות. לפי שאם לא תאמר כן, לא תהה אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם. עכשיו רמב״ם מביא ראיה לסברה שלו. אם לא תסכימו עם הסברה שלי שאפשר לחדש את הסמיכה, אז לעולם לא תהיה אפשרית מציאות של בית דין הגדול, לפי שצריך כל אחד מהם, שיהיה סמוך בלי ספק, והרי כבר הבטיח השם בשיבתם, באומרו והשיבה שבתאיך כבראשונה. שמה תאמר שהמשיח ימנה אותם, ואף על פי שאינם סמוכים, איך זה יקרה? זאת אומרת רמב״ם, טוב, אולי המשיח ימנה אותם? הרי זה מוכחש. לפי שכבר בארנו בהקדמת ספרנו זה, שהמשיח לא יוסיף בתורה ולא יגרע ממנה, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. אז המשיח לא יכול לקבל סמכויות מעבר לסמכויות שיש למלך רגיל. הוא יהיה מלך, בסדר, אבל לפי דיני התורה, מה שיש למלך סמכות. מלך לא יכול לסמוך אנשים. צריך את הרשות של המלך וכנראה שריש גלותה, זה כתוב גם בבבל. אבל זאת רשות, זה לא, הוא לא הסומך. הוא רק נותן רשות. תנאי, אבל זה לא תהליך הסמיכה עצמו. אי אפשר, אין סמיכה בלי סמוך שסומך אותך. צריך רשות של ראש גלותה. אז לכן אומר הרמב״ם, אז אם אנחנו מובטחים שישיבה את שופטנו כבראשונה, זאת אומרת שלעתיד לבוא, עוד פעם תהיה סנהדרין ויהיו סמוכים, איך זה יקרה? אז יש כאלה שאומרים, טוב, זה, הרי השרשרת נקטעה. אומר הרמב״ם, חייבים לומר שיש איזה מנגנון לחדס אותה, אחרת איך זה יקרה? אומר הרמב״ם, ושמה תגיד לי, אולי המלך המשיח ימנה אותם? זה לא יכול להיות, אין, למלך אין סמכות כזאת, והמלך המשיח הוא מלך רגיל, יש לו את הסמכויות ההלכתיות שיש למלך רגיל. ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח. חוץ מזה הרמב״ם אומר יותר מזה. אני גם סבור שהסנהדרין תחזור לפני התגלות המשיח. אז בכלל הפתרון הזה לא בא בחשבון. המשיח לא יכול למנות אותם, הם יופיעו עוד לפניו. וזה יהיה מסימניו. אמר ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק. וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר השם לבוא בני אדם וירבו במעשה הטוב ותגדל תשוקתם להשם ותורתו וכו'. אז אם זה כך, אז בעצם הרמב״ם אומר פה, יש פה ראייה די ברורה לזה שאין מנוס. חייבים לקבל את סברת הרמב״ם, כי אחרת איך תתקיים ההבטחה שהקדוש ברוך הוא ישיב את שופטנו כבראשונה? אין דרך לחדש את הסמיכה בלי זה. אז כאן כבר הנושא כלים קצת מתלבטים. אגב, אין מישהו שאומר במפורש שהוא לא מקבל את דעת הרמב״ם. לפחות אני לא מכיר. שאומר קטגורית שהוא מעלה את האפשרות הזאת ודוחה אותה. אין, אני לא מכיר מישהו כזה. יש כמובן הרבה ראשונים שלא דיברו על זה, אולי כי הם לא חשבו על זה, אולי כי לא יודע. כל מיני סיבות, לא בגלל שהם מסכימים. אבל אין מישהו שאומר במפורש מעלה את האפשרות הזאת ודוחה אותה. זאת אומרת, לא מקבל אותה. זה נקודה גם חשובה כרקע לדיון. הרמב״ם במקור הרביעי, על פירוש המשנה למסכת בחורות, שם מוסיף גם עוד נקודה שהיא חשובה לעניין ארץ ישראל. וכבר בארנו מתחילת סנדרין שאין נקרא בעידין לסתם, אלא סמוך בארץ ישראל. בין שהיה סמוך מפי סמוך, או בהסכמת בני ארץ ישראל למנותו ראש ישיבה. כאן כבר רואים שזה צריכים להיות בני ארץ ישראל, משום מה הוא לא מזכיר את התלמידי חכמים, יכול להיות שהוא רק מקצר. הוא מתכוון לומר תלמידי החכמים, אבל שהם בני ארץ ישראל. ואז הוא מוסיף הסבר. לפי שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל. אתם זוכרים? מה שדיברנו בנושא הקודם, שבמאה ה-11 עיקר השבר ההלכתי נוצר כתוצאה מזה שהמושג קהל עבד מן העולם. המושג ציבור, שעד אז הוא היה רק כלל ישראל, זה היה הציבור היחידי שהיה מוכר, התחיל להתפצל לקהילות קהילות, והיה צריך לחדש את המושג הזה של תת ציבור, של ציבור חלקי. אז זה מה שאומר הרמב״ם, הקהל, המושג קהל, קיים אך ורק בארץ ישראל, הם נקראים קהל, והשם קראם כל הקהל. עכשיו הוא ממשיך, ואפילו היו 10 אחדים, 10 יחידים, לא קהל במובן המקובל, ואין חוששים למי שזולתם בחוץ לארץ, כמו שבארנו באוריות. המטרן אומר, אם יש 10 תלמידי חכמים בארץ ישראל, אפילו אם הם מפוזרים, לא באיזה קהילה אחת, הם אלה שנקראים קהל ישראל. וגם אם גדולי הדור יושבים בחוץ לארץ בכל מיני מקומות, הם לא צריכים לחשוש להם. תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם אלה שנקראים קהל, והם אלה שיכולים לעשות את המעשה הזה. גם בהלכות שופר, המקור השני שדילגתי עליו, הרמב״ם מזכיר ככה בדרך אגב, ובזמן הזה שחרב המקדש, בכל מקום שיש בו בית דין קבוע, תוקעים בשופר, בראש שנה שחל בשבת, והוא שיהיה סמוך בארץ ישראל, תוקעים בו בשבת. מה זה בזמן הזה? שימו לב, מה הוא אומר? בזמן הזה הכוונה מתי שהוא כותב, לפני 800 שנה. ובזמן הזה שחרב המקדש, כל מקום שיש בו בית דין קבוע, תוקעים בו בשבת. ומה זה בית דין קבוע? והוא שיהיה סמוך בארץ ישראל. עוד פעם, הרמב״ם אומר שבזמן הזה יש מושג של סמוך. נכון? זה כותב מתוך דבריו, זה יוצא ברור. טוב, אז מה אנחנו לומדים כאן בעצם? הרמב״ם מחדש שאפשר לחדש את הסמיכה בהסכמת חכמי, כנראה חכמי ארץ ישראל, ואז הם לא צריכים לחשוש לזולתם שבחוץ לארץ, אם חכמי ארץ ישראל מסכימים. הוא מביא לזה ראייה מחידוש, ואשיבה שופטייך כבראשונה לעתיד לבוא, אחרת לא יכול להיות שתחזור הסמיכה לעתיד לבוא. יש קצת מקום להתלבט מה הדינם של תלמידי חכמים בחוץ לארץ, אבל נדמה לי שהקריאה הפשוטה של מכלול המקורות ברמב״ם מעלה בצורה די ברורה שבאמת הוא מתכוון לתלמידי החכמים שבארץ ישראל וזהו. שימו לב, כל זה מסברה. זאת אומרת, מילא להגיד את הסברה בלי מקור. מילא להגיד את הסברה שאפשר לחדש את הסמיכה, את עצם הסברה הזאת. זה יכול להיות ראייה טובה, אחרת איך אנחנו, איך יהיו לנו שופטים לעתיד לבוא? אבל מאותה סברה לחדש שזה רק תלמידי החמישה בארץ ישראל, בלי מקור. זאת אומרת, הם נקראים קהל, ולא צריכים לחשש לאף תלמיד חכם בחוץ לארץ, אפילו אם הוא גדול מהם בהרבה. זה כבר הרבה יותר חזק. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה מאוד קיצונית, לא יודע איך לקרוא לה, של משמעותה של ארץ ישראל מבחינת ההגדרה שלנו כקהל, כציבור. הרמב"ם תופס כדבר פשוט מסברה, בלי מקורות. זאת אומרת, שהדבר הזה יכול לקרות בארץ ישראל, רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, מבחינה זאת זה לחומרה, ומבחינה אחרת זה לכולה. זאת אומרת, אם חכמי ארץ ישראל מסכימים, לא מעניין מה חושבים חכמי חוץ לארץ. טוב, אז זה המקור לכל הברוך הזה. עכשיו, מה קורה, ברוך, זה כבר שאלה של הסתכלות, מה קורה במאה ה-16? כמו שאמרתי קודם, מתיישבים 25 תלמידי חכמים, מביאים את הרמב״ם הזה, ואומרים, טוב, אז הנה, אנחנו רוב תלמידי החכמים שבארץ ישראל, אנחנו מסכימים לסמוך את רבי יעקב בעיריו להיות סמוך, ומעכשיו והלאה הוא סמוך, יכול לדון דיני כנסות, לסמוך אחרים, חזרה הסמיכה. הדיון הזה כמובן מסתמך על הקריאה של הרמב״ם שחכמי ארץ ישראל מספיקים כדי לחדש את העניין הזה. אבל חכמי ארץ ישראל זה לא רק חכמי צפת, היה גם קיבוץ של חכמים בירושלים, והגדול שבהם, הידוע שבהם היה אמר על בח, רבי לוי בן חביב, והם שלחו מכתב לירושלים. במכתב הזה היו שני דברים, היה כתב סמיכה למער על בח, זאת אומרת, הם סמכו גם אותו, רבי יעקב בעיריו, אחרי שהוא נסמך, הוא סמך את המער על בח, אולי תגידו, זה שוחד, אני לא יודע, והשני היה מכתב עם שאלה, אם הוא מסכים. זאת אומרת, הם עשו פה צעד, שמצד אחד הם סמכו כבר את רבי יעקב בעיריו, הוא עצמו כבר סמך אחרים, כולל המער על בח, עצמו, ויחד עם זה הוא שולח אליו שיסכים, כי הרי צריך הסכמה של כל חכמי ארץ ישראל. אז הוא שולח אליו את המכתב הזה, והמער על בח עצמו נמצא בדילמה לא פשוטה. אמר אלבך, אני אולי, לא, זה קטע שלא צילמתי לכם, הוא כותב ככה, הירקוטרס מאוד ארוך, אז לא צילמתי פה את כולו, שענני, אמר אלבך מסיים את הקוטרס שלו, הוא מתנגד, אמר אלבך, ובכלל חכמי ירושלים מתנגדים, ומתעורר פולמוס סביב העניין הזה, יש חליפת אגרות, הלוך ושוב, בכמה סיבובים, כמה סבבים, ואמר אלבך כותב כך, שענני מצר ומצער, ועליי ליבי דווי, על שלא זכיתי להיות נמנע במצווה כזאת, אחרי שהוא התנגד, הוא לא הסכים לחידוש הסמיכה, מצוות מינוי דיינים כשרים בארץ הקדושה, ושתתקיים על ידי בחברת כל רבותיי, כי שכרה גדול מאוד. אז הוא מאוד מצטער על זה, לכן אני אומר, שאם יראה עדיין בעיני רבני צפת, ישמרם צורם ויברכם, שיש ראיות לקיום הסכמתם, ושנתקבץ אל מקום אחד לכבוד אלוקי ישראל וארצו הקדושה, ושם ניסה וניתן כדין, בלי מסור פנים כלל, זולתי לעבודת שמיים, כראוי ליושבים בארץ הקדושה, גם בעיניי נראה דבר יפה והגון, והנני וידעתי שגם אלופיי, אביריי, החכמים השלמים, משמרי מצורים שבעיר הקדושה הזאת, כוונה בירושלים, יסכימו בכך, ואם באולי אחר המסע ומתן יעלה בידינו, שיש בנו כוח לעשות המצווה הזאת ולקיימה בכל, אשרינו שזכינו בכך. זאת אומרת, הוא מתנגד, אבל הוא אומר, תשמעו, אתם עשיתם צעד פזיז, אתם שמחתם עוד לפני ששאלתם אותנו, לי נראה מיון בסוגיות שלא נכון, אי אפשר לתמוך, מכל מיני סיבות, וקצת אני אזכיר בהמשך. הוא הראשון שמעלה אפשרות שיש התנגדות לרעיון של הרמב״ם. זאת אומרת, אמר אלבך, הוא מדייק את זה מראשונים, אבל אף אחד לא אומר את זה בצורה ברורה, כמו שהזכרתי קודם. אין ראשון שאומר, אני לא מסכים לחידוש הסמיכה על ידי הסכמת חכמים. אין דבר כזה. אין ראשון כזה, לא מוכר, הוא גם לא מביא. הוא מביא דיוקים, הרמב״ם על התורה, הרשב"א, שזה עוד יותר בעייתי. אבל אין דברים ברורים. הוא עצמו אבל מביע לפחות צד כזה, הוא מסתפק קצת, הוא מביע צד כזה שיכול להיות שבכלל זה לא נכון הצהרה הזו של הרמב״ם, מי אמר שאפשר לסמוך עליה. אבל הוא אומר, בואו נשב ביחד ונראה אם אנחנו ניסע וניתן חכמי ירושלים וחכמי צפת ותשכנעו אותנו שאתם צודקים, אז אנחנו הראשונים שנשמח להסכים, זאת מצווה חשובה, ואני מאוד מצטער על זה שלא מצאתי את האפשרות להסכים איתכם, כי גם ליבי כואב, אני חושב שזו מצווה חשובה, בואו תשכנעו אותי. תמיד לך אותו אומר להם, למה קפצתם? מה החלטתם על זה? עוד לפני שדנו, אתם שואלים, אתם שולחים לכתב סמיכה וגם שואלים אותי אם זה בסדר. קודם כל נברר, נראה, אחרי שזה מוסכם, נסמוך מישהו, אחר כך נתחיל את העניין הזה, אם באמת נסכים. כרגע זה לא נראה לי, אומר המהרלב"ך. בסדר? אבל רואים שהוא, זאת אומרת, גם הוא רואה באיזה מצווה חשובה, גם הוא מייצר על העניין הזה שהוא לא יכול היה לתת את ידו לעניין, אבל עדיין הוא מתנגד, התנגדות חריפה מכל מיני טעמים. בתוך הדברים כדאי עוד להוסיף, בתוך הכתב שהם שולחים למהרלב"ך, נראה שהמגמות שלהם הן מגמות קצת יותר מינוריות מאשר חושבים במבט ראשון. קודם כל המהרלב"ך מאוד חשש שהם רוצים גם להתחיל לטפל בלוח. קידוש החודש, וזה אחד הדברים שצריך סמוכים, ואין לנו דרך לעשות את זה היום. אז הוא אומר, זה הוא לא מסכים בשום אופן. למה? כי נכון הוא ששיטת הרמב"ן שכל בית דין של שלושה סמוכים יכולים לקדש, לא צריך אפילו נשיא וסנהדרין, אבל דווקא בגלל זה גופה אומר הרמב"ן, ברור שחייבים להיות סמוכים, ואחרת כל אחד יעשה לעצמו לוח אחר, ויהיה פה סמטוחה שלמה. אז הם עונים לו שלא, בלוח לא חשבנו בכלל לגעת, רבי הלל הזקן, לא הלל הזקן, הלל הנשיא, שהרמב"ם אומר שזה היה איזה אב בית דין בארץ ישראל, שהוא קבע בעצם את הלוח לדורות, הוא קידש את החודשים וקבע את הלוח לדורות, כי מי שלא סמוך לא יכול לעשות את זה. זה שם איזשהו חידוש שאפשר לעשות את זה קדימה. אבל ככה הרמב"ם מחדש, הרמב"ם מתווכח, כל אופן אז הם אומרים, אנחנו קטונו מול הלל הנשיא, וודאי שאנחנו לא הולכים להתווכח איתו ולא ניגע בלוח. זה דבר אחד. דבר נוסף, נראה שעיקר הדברים שהם רוצים, לפחות באחד מהסבבים, אני כבר לא זוכר איזה, זה לא שהם הולכים לחזור לדון דיני כנסות ולהתחיל לדון בכל הדינים של התורה. מה שהם בעצם בעיקר רצו, ככה הם מציגים את זה לפחות, זה לאפשר לאנשים לקבל מלכות, למרבה הפלא. למה? כי יש אנשים שרוצים לקבל מלכות כדי להתכפר. חייבי קריטות שלקו נפטרים מידי קריטתן. זאת אומרת, מי שעבר עבירה שיש בה קרת, אם הוא מקבל מלכות, אז זה מתכפר לו. עכשיו, אם אין בית דין סמוכים, אי אפשר לגזור עליו מלכות. אי אפשר לגזור עליו מלכות, זה לא יעזור להרביץ. זה צריך להיות מלכות שהן תוצאה של פסק בית דין של סמוכים. בלי זה, זה לא נקרא מלכות מבחינה הלכתית. וכיוון שכך, לא מתכפר לו, הוא בקרת. אז אחת הסיבות העיקריות שמציגים שמה, זה הרצון לאפשר לאנשים להתכפר. לגזור עליהם מלכות ולהלכות אותם. אז הוא דן שמה, יכול להיות שתשובה עושה גם כן את זה, אמר הלבא, חונה להם שמה. יכול להיות שאפשר לעשות את זה עם תשובה, ולא חייבים בשביל זה לחדש את הסמיכה. זה גם דיון מעניין של עצמו. האם באמת תשובה יכולה לעשות את מה שמלכות עושות, אז למה להלכות? אז זה בכל אופן דיון אחר ממה שאנחנו עוסקים בו כאן. בכל אופן הדיון מתפתח, שהלכו גם לרדב"ז. הרדב"ז היה גדול חכמי מצרים באותה תקופה, גם מהרם אל-אשכר ישב עוד במצרים, אז אחרי זה הוא עלה לארץ ישראל גם, וגם הרדב"ז. בסוף שניהם עברו דרך ירושלים, הגיעו בסוף לצפת, ובכל הגלגולים האלה הרדב"ז גם הוא מתנגד, בהתחלה ממצרים, כשבמצרים זה בעצם מי ששלח אליו היה המהרלב"ך, הם לא שלחו אליו בכלל, כי הרמב"ם כותב, אנחנו לא משגיחים בחכמים שנמצאים בחוץ לארץ. אז הם לא שאלו בכלל את חכמי חוץ לארץ. באותה תקופה באירופה היו, כן, המהרש"ל, הרמ"א, זאת אומרת, היו תלמידי חכמים גם באירופה, אף אחד לא שאל אותם. אז לא שלחו בכלל לחוץ לארץ. המהרלב"ך כמתנגד שלח גם לרדב"ז שיביע את דעתו, והרדב"ז כותב בהסקות על הרמב"ם, על ההלכה הזאת, הרדב"ז מספר על זה, והוא כותב שיש לו גם תשובה על זה, אני את התשובה לא ראיתי בפנים, אני לא יודע אם זה נתפס בתשובות שלו, יכול להיות שכן. והוא אומר שהוא התנגד לזה כבר אז, ואחרי זה הוא גם הגיע לירושלים, ובסוף הוא עבר לצפת. לכל אורך הדרך הוא התנגד גם לעניין הזה, הרדב"ז. טוב, בכל אופן, מתברר מכל העדויות שהזכרתי קודם, שחכמי צפת המשיכו בשלהם. רבי יוסף קארו בתשובת אבקת רוחל, זה השו"ת של רבי יוסף קארו, הוא כותב שם לעניין אחר בכלל, בתשובה נדחית, הוא כותב שם שמישהו שם מבקש מהם נימוקים לפסק הדין שהם הוציאו, מייחן דנטוני. כתבו לי מייחן דנטוני. אז אומר רבי יוסף קארו, אנחנו לא כותבים לו חשוב נימוקים, כי אנחנו הבית דין הגדול שבדור. צריך לכתוב נימוקים, למה? אם מישהו רוצה ללכת לבית דין יותר גדול, אז הוא צריך להראות את נימוקי הפסק של הבית דין ההוא. אבל אם מדובר בסנהדרין, סנהדרין לא יכתבו לאף אחד נימוקים מהיכן דנטוני, אתה לא יכול ללכת עם זה לאף אחד אחר. סנהדרין זה המוסד העליון. אומר רבי יוסף קארו, אנחנו ודורנו כמו סנהדרין. אנחנו הבית דין הגדול. ולכן לא נכתוב לך מהיכן דנתוני. זאת אומרת, הייתה שם תפיסה ברורה, רבי יוסף קארו ועוד רבו, רבי יעקב בן רב לפניו, שמרכז חכמי ארץ ישראל וגם העולם כולו יושב בצפת. זאת אומרת, הם גדולי הדור, ולכן בעצם התעוררה האפשרות הזאת להשיב את התמיכה. בכל אופן, התפתח ויכוח. עכשיו צריך לשים לב טוב, לוויכוח הזה ישנן שתי משמעויות. משמעות ראשונה, עצם הוויכוח, התוכן, האם זה נכון? האם אפשר לסמוך על הרמב״ם, על הסברה הזאת של הרמב״ם, ולחדש את הסמיכה? אבל יש עוד מימד של הוויכוח, ולכן זה מין פלונטר. כיוון שגם אם אפשר לסמוך על הרמב״ם, בואו נגיד שהמהרלב"ח לא מסכים. אז גם אם הרמב״ם צודק בסברתו, אבל צריך את הסכמת כל חכמי ארץ ישראל. זאת אומרת, המהרלב"ח יכול לתקוף בשני מישורים. הוא יכול להגיד, אני לא מסכים לסברה, אי אפשר לסמוך, כי אני לא מסכים לסברה של הרמב״ם, יש ראשונים אחרים, אני לא פוסק כמותו מסיבה כזו או אחרת, לא משנה כרגע. המהרלב"ח יכול להגיד, אתם יודעים מה, אתם צודקים עם הרמב״ם, אני לא מסכים. הרי צריך הסכמת כל חכמי ארץ ישראל. יותר מזה, מה שהוא יכול לא להסכים, גם זה יכול להיעשות בשני מישורים. אני יכול לא להסכים לסברה שאפשר באמת לחדש את הסמיכה, ואני יכול לא להסכים לאישיות המסמכת, אני לא מסכים שתסמכו אותו. אני מסכים לסברה של הרמב"ם, אני מקבל הכל, אני לא שותף להחלטה לסמוך דווקא את רבי יעקב בעיריו. אז זה כתוצאה מאותם שני היבטים שדיברתי קודם, המהרלב"ח יכול בעצם לא להסכים בשני המישורים. שאלה מעניינת היא, מה קורה אם אומר המהרלב"ח, אני מסכים שרבי יעקב בעיריו ראוי להיות סמוך, אני רק מפקפק בסברת הרמב"ם. אני לא בטוח שהרמב"ם צודק ואפשר לחדש את הסמיכה. מה אז? יכולים לבוא חכמי צפת ולומר, אוקיי, אנחנו, לסברת הרמב"ם לא צריך את כל חכמי ארץ ישראל. זה שאלה הלכתית, ואנחנו נעשה כמו שאנחנו מבינים. אם אנחנו מסכימים שזאת הסברה הנכונה, אז אנחנו נסמוך. רק מה? הרמב"ם עצמו אומר שצריך את הסכמת כל חכמי ישראל. בסדר גמור, אתה הסכמת לזה שרבי יעקב בעיריו ראוי לסמיכה. אתה מתווכח איתנו הלכתית. אתה מתווכח איתנו על זה שאי אפשר לסמוך. בסדר, בעניין הזה לא צריך את הסכמת כל חכמי ישראל, זאת שאלה הלכתית שמחרים אותה כמו כל שאלה הלכתית אחרת. אז יש פה הרבה מאוד ערוצים ולא לגמרי ברור באיזה מהם כל העניין הלך. זאת אומרת, לא לגמרי ברור, המהרלב"ח מעלה התנגדויות שהן בעיקר התנגדויות לדין. הוא לא מדבר על יעקב בעיריו שהוא לא ראוי לסמוך או משהו כזה, הוא כן מבטא חששות. מה יקרה אחרי זה, וזה יסמוך את ההוא וזה, ופתאום אנחנו נאבד שליטה, יתחילו פה להסמך כל מיני אנשים שאני לא יודע מי הם. אבל הוא לא אומר רבי יעקב בעיריו לא ראוי. הוא מעלה כל מיני השגות, האם הסברה הזאת נכונה, האם צריך את כל חכמי ארץ ישראל, רוב חכמי ארץ ישראל, מה הרמב"ם מתכוון? יש לנו כל מיני דיונים כאלה או אחרים, האם בכלל צריך את כל הסמיכה הזאת, התשובה גם היא מועילה, אז לא צריך להלקות, כל מיני טיעונים מן הסוג הזה. לא לגמרי ברור האם בכלל התנגדות כזאת יכולה לפעול במישור השני שאמרתי קודם, במישור שאומר שצריך את הסכמת כל חכמי ארץ ישראל. כיוון שלסברה של הרמב״ם, מי אמר שצריך את הסכמת כל חכמי ארץ ישראל? זאת סברה. אנחנו נתווכח עליה ונחליט מה שאנחנו חושבים שהוא נכון.
אוקיי, אבל לסמוך הזה לא יהיה סמכות על אותם אנשים.
למה? בטח שתהיה סמכות.
למה?
כי הוא סמוך.
הוא סמוך.
מי שבאמת סמוך.
הוא לא סמוך.
אבל אם אנחנו החלטנו שהוא סמוך, ויש לנו את הסמכות לעשות את זה, גם אתה הרי מודה...
אני מודה שהוא ראוי, אבל לא מקבל את הפרשנות שלכם על הרמב"ם.
בסדר, אתה לא תציית לו למרות שהוא סמוך. אבל אנחנו מבחינתנו סמכנו אותו, זה באמת מעורר שאלה לא פשוטה, אתה צודק, כי הרי סמוך, כמו שהרמב"ם עצמו אמר, סמוך מפי סמוך, לא שואל את אף אחד. אתם לא צריכים להסכים, אז בהנחה שהוא באמת סמוך, הוא כבר לא צריך הסכמות מאף אחד. אתה רק טוען בסדר, אבל בתהליך הצמיחה הספציפי הזה, דווקא זה חריג, זה לא כמו סמוך מפי סמוך, כיוון שפה, אם אני לא הסכמתי, אז אתה לא תהיה לך סמכות לגבי. יכול להיות, יש פה הרבה פלונטרים שמתעוררים.
אולי רוב כן יכול להחליט מבחינת ה...
זה עוד שאלה שהתעוררה, המהרלב"ח גם על זה דן, השאלה אם אומרים פה רובו ככולו, לא אומרים פה רובו ככולו, דיברנו על זה בפעם הקודמת.
רובו ככולו, שוב, רובו ככולו על הרמב"ם או רובו ככולו על האיש?
לא, על האיש.
או רובו ככולו, אולי כן, אבל לא עכשיו, התנאים לא בשלים.
בסדר, זה אותו דבר, אבל לא דווקא על ההלכה, אלא גם על אקט הצמיחה הקונקרטי. זאת שאלה גדולה, אם רובו ככולו, או כל חכמי ארץ ישראל, או רק רוב, אז זה אחד הדיונים הגדולים שמתעוררים גם במהרלב"ח.
זה שם חשוב, כמו שהרבי יוסף קארו אמר, שהם בית דין הגדול של הדור, זה עדיין לא מוכיח שהם החליטו שהם סמוכים.
לא, ברור שלא, אני רק מציג את הרקע. הרקע הוא כזה, שהיה ברור להם שהם הבית דין המוסמך לכל העולם, לא רק לארץ ישראל. היו יהודים תמידי חכמים, אבל הריכוז הגדול, העוצמות הגדולות היו בצפת באותה תקופה, אני חושב שהיו שם באמת דמויות מן השורה הראשונה בכמות. כמות של דמויות איכותיות, כן, לא בכמות. אז בסופו של דבר הם כנראה סמכו בכל זאת. אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות.
במקור הראשון כתוב ככה, נראה לי הדברים שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים.
כן.
זאת אומרת, הוא לא מדבר על הסמיכה, אז הוא לא מדבר על האנשים הספציפיים, הוא מדבר על הסמיכה. הוא מדבר על זה שהחכמים צריכים להסכים, כל החכמים צריכים להסכים.
לסברה? מה, הוא אומר, נראים הדברים...
לא, אז בסדר, אבל...
לא לסברה, לסמיכה צריכים להסכים.
להסכים לרעיון של
הסמיכה,
לא
להסכים. הסכימו למנות.
הסמיכה זה נראים הדברים, זה הוא אומר מעצמו.
צריכים להסכים למנות ולסמוך.
הרעיון שלו זה שאם כל החכמים מסכימים לחדש את הסמיכה...
איך אפשר להגיד רעיון כזה? הרעיון שלי אומר שאם כולם מסכימים לרעיון שלי, אז הרעיון שלי נכון.
לא, הרעיון שלי אומר שכולם צריכים להסכים לחדש את הסמיכה כדי שאי אפשר לחדש את הסמיכה.
לא ברור, אבל הסברה שלי אומרת שאפשר לחדש את הסמיכה.
אם כולם מסכימים.
זה כבר תנאי, זה כבר תנאי, אבל התנאי לא סביר לפרש את התנאי כהסכמה להלכה שאפשר לחדש את הסמיכה. ההלכה זה ארנון קבע פה, מסברה.
זה לא השינוי, זה לא הסכמה להלכה, זה הסכמה לתנאים.
זאת אומרת לתנאים?
זה הסכמה שעכשיו הזמן בשל.
זה כן, זה בעיניי חלק ממה שאמרתי על הנסיבות, לא ההלכה. זאת אומרת, בהחלט, לא רק על האיש, גם על התנאים, על הכל. צריך להסכים על, על ההיבטים העובדתיים, לא על ההיבטים הנורמטיביים. זאת אומרת, לא על עצם האפשרות לעשות את זה.
כן,
אלא על זה שזה שייך עכשיו, על זה שהאיש מתאים, על זה כל הנסיבות.
לא יכולים להתעלם מזה, להגיד, הרי מספיק לנו רוב, גם אם הרמב״ם לא מסכים.
למה?
שהרמב״ם בעצמו אומר שכל החכמים...
לא, זה מה שאומרים, רובו ככולו. כשאומרים כל, גם צריך כל, כשכל בני ישראל תמאים, רק אז אפשר להביא פסח בתומה. והגמרא אומרת, זה רובו ככולו.
שם כתוב רוב.
לא, בגמרא כתוב רוב, אבל בתורה צריך כל.
כי זה ההגדרה
של... זה כל אבו, כל הכלל של רובו ככולו אומר, שבמקום שצריך את כולם, רוב גם הוא כמו כולם. אם לא צריך את כולם, אלא מספיק רוב, לא צריך את הכלל של רובו ככולו. זאת אומרת, העיקרון הוא שבמקום שיש דרישה מפורשת להכל, גם רוב ממלא את הדרישה הזאת. זה המושג רובו ככולו. דיברנו על זה בנושא הקודם. טוב, בכל אופן, אני כבר מתקרב לסוף. העסק הזה מתפתח, כמו שאמרתי קודם, כמה דורות זה ממשיך. רבי יעקב ברב סומך 5 תלמידים. מעניין, זה כמו החמישה של... כן, רבי דה בן בעבה. הוא סמך 4, בורח לדמשק בגלל איזה הלשנה או משהו כזה, הוא סמך 4 תלמידים, אחרי זה עוד אחד, יש 5 שנסמכו על ידי רבי יעקב ברב, עד כמה שאני לפחות זוכר, הם עצמם ממשיכים לסמוך הלאה. נכדו של רבי יעקב ברב, שגם קראו לו רבי יעקב ברב, הצעיר, גם הוא נסמך. לא רק שהוא נסמך, הוא עצמו סמך עוד הרבה אחרים, זאת אומרת זה ממשיך כמה דורות הלאה. רב חיים ויטל נסמך על ידי רבי יוסף קארו, חיים ויטל תלמיד הארי. נסמך על ידי רבי יוסף קארו בתור סמוך. זאת אומרת, רבי יוסף קארו עצמו היה סמוך והשתמש בסמכות הזאת כדי לסמוך אחרים. הוא קיבל את התוקף של הסמיכה. הוא עצמו היה סמוך והוא גם השתמש כדי לסמוך. ועכשיו הפלא הגדול. הפלא הגדול הוא שבשולחן ערוך אין איזה רמז. אין רמז לכל זה. לא מופיע בשולחן ערוך שאפשר לסמוך. לא מופיע בשולחן ערוך שיש סמוכים. אני הבאתי פה מקור אחד. הבאתי פה מקור אחד. הבית יוסף אומר, ועל מה שכתב, נפקא מינה, אין אף על פי שאין דנים דיני כנסות וכו', קשה לי, כיוון דאשת ליק הסמוכים, כיוון שעכשיו אין סמוכים, כי אז מנה לדינה מה יהווה? עכשיו אין סמוכים, אז על מה אתה מדבר? מי מדבר? הוא עצמו סמוך. הוא עצמו. ומה הוא אומר? כיוון שאשת אין סמוכים, אז מה עושים? הוא לא רק שהוא סמוך, הוא גם סמך אחרים. דבר מדהים. ואז הוא ממשיך, על פי מה שכתב, וסירה, הוא ממשיך, ואפשר, בהסתנני אפשר להימצא סמוכים. לפי מה שכתב הרמב״ם, בפרק ד' בחוץ הנדרים, מה שקראנו קודם. ואחרי זה מביא גם את הרשב"א, זה המקור הבא שהבאתי. שגם הרשב"א בעצם מביא את הרמב״ם הזה, ולא ברור אם הוא לגמרי מסכים איתו או לא, אבל הוא לא כותב במפורש שהוא חולק עליו. הוא מביא אותו ומעלה איזושהי הסתייגות. אז זה מאוד מוזר, רבי יוסף קארו עצמו כסמוך, כמישהו שסמך גם אחרים, מישהו שעמד בין ראשי החולקים שם. הוא עצמו אומר, רגע, אבל היום אין סמוכים, אז מה? הוא כותב כדבר פשוט, בכלל לא בסוגיה, בסוגיה אחרת. הוא שדנים שם לגבי הצורך בסמוכים, אבל היום אין סמוכים, אז מה לעשות?
אולי זה לא אותם סמוכים.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, כשחכמי צפת ראו שהמהלפך מתנגד, חכמי ירושלים מתנגדים, אז אמרו, טוב, הפסדנו, אי אפשר לעשות סמוכים. אבל מה, בואו נעשה כאין סמוכים. ואז הם התחילו לסמוך אנשים בשביל לדון, בשביל לחדש את המעמד.
אני באמת, אני חושב שבאמת היה שם משהו כזה, אחרת קשה מאוד להבין כמה סתירות, במאבית למשל, אני אחזור לזה עוד רגע, המאבית למשל גם היה אחד הסמוכים, אחד מגדולי צפת באותה תקופה, הוא ישב בבית דין יחד עם רבי יוסף קארו, היה שם גם כל מיני ויכוחים גדולים, אבל הוא היה אחד הסמוכים גם, הוא עצמו כותב בספר שלו בכמה מקומות, והיום שהם סמוכים, אז לא יודע, צריך לעשות כך, בכל מיני הקשרים לא, שלא נוגעים לסוגיה בכלל, הוא עצמו נסמך לדעת רבי יעקב ברב. דבר מאוד מוזר. יותר מזה, יש פה עוד מישהו שראיתי, אחידה, אתם רואים, אני מביא פה מהאחידה, לא מצאתי כרגע איפה המקור, זה רשום אצלי ולא לא כתבתי לעצמי איפה המקור. אחידה מביא פה את כתב ההסמכה כן, שרבי יוסף קארו סמך את רב חיים ויטל.
הכותב כאילו...
לא, 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 החידה זה המקור, לא, החידה לא קשור בכלל. החידה הוא רק מביא את הכתב הזה, הוא מצטט רק. הוא רק מצטט.
החידה הוא מהמאה ה-19.
מה? כן, כן, ברור, ברור. אז משה אלשיך חותם ולראיה בידו, שמחתי אני את החכם השלם החסיד המקובל רב חיים ויטל, שיורה יורה ידין ידין ככל דיין מוסמך. כתבתי ונתתי בידו, ומי חתום? רב משה אלשיך, אבל את רב חיים ויטל שמח את יוסף קארו. יש לזה מקורות אחרים. אז מה, פתאום הוא מצטט לי כתב סמיכה שהוא עצמו ראה, הוא מצטט אותו, הוא כותב שהוא ראה את הכתב הזה. כתב סמיכה של המהר"ם אלשיך, שהוא סומך את רב חיים ויטל. מה קורה פה בדיוק? רב חיים ויטל נסמך לו יוסף קארו. אז איך עכשיו? זהו, זה מה שאני שואל, איך זה יכול להיות? אני חושב שיש פה עוד כמה נקודות שאני כבר לא אספיק להביא את כולן. אני חושב שבאמת התמונה שמתבקשת כאן, שבסופו של דבר, אחרי שהיה ויכוח עם חכמי ירושלים, בין אם לא השתכנעו לעצם העניין, ותשימו לב, הבית יוסף שהבאנו כאן, אומר, ואפשר, לפי הרמב״ם שכותב בהלכות סנהדרין, אולי אפשר לחדש את הסמיכה. נראה שזה נכתב 20 שנה אחרי שסמכו אותו, הבית יוסף. 20 שנה אחרי שסמכו את רבי יוסף קארו. אז בית יוסף שם, 20 שנה אחרי שסמכו אותו, כותב ואפשר לפי הרמב״ם בפרק ד' הלכות סנהדרין. זאת אומרת, זה לא רק, הוא תפס את ההתנגדות של המהרלב"ח, לא רק לעצם הסמיכה, כיוון שלא הייתה הסכמה של כולם, כנראה שהסמיכה לא תקפה. המהרלב"ח הצליח לעורר אצלו ספק גם לגבי תוקף האפשרות לסמוך בכלל. הוא עצמו מאלץ, מביא את הרמב״ם בתור אפשרות. הוא לא בטוח, הוא לא יודע. אולי אפשר לסמוך, אולי לא. אז ברור שרבי יוסף קארו עצמו כנראה אחרי שהוא נסמך, וגם סמך את רב חיים ויטל, הוא הבין, הוא חזר בו. והוא אומר, אם הם מתנגדים בשני המישורים, או בגלל שלא כולם מסכימים, וברגע שלא כולם מסכימים, אפילו אם אני לגמרי מסכים עם הרמב״ם, אבל אם לא כל חכמי ישראל הסכימו, אז זה לא קיים, או בגלל שהם הצליחו לעורר אצלו ספק על עצם העניין, אולי באמת לא בטוח שאפשר לסמוך, מכל מיני סיבות אמר על בחבי, כתוצאה מזה הוא חזר בו, הוא תפס את עצמו כמישהו שהוא לא סמוך. אז הוא אומר להם, חיים ויטל, תשמע, אני סמכתי אותך, אבל סמוך צריך להיות מפי סמוך. אני לא סמוך. אז אתה גם לא. אז עכשיו הרב חיים ויטל נשאר לא סמוך. עכשיו בא רב מוישה אלשיך וסומך אותו, כי רב מוישה אלשיך כנראה לא חזר בו. וכיוון שכך, הוא סומך אותו שוב. ונדמה לי, אני אומר, זה, יש פה ספקולציות קצת, אבל זה אפשרות אחת, ברור שיש מאחורי הדברים איזושהי חזרה, זה ברור. זאת אומרת שרבי יוסף קארו לא תופס את עצמו כסמוך, וברור שהוא לא, לא, לא מוחלט אצלו את עצם העובדה שאפשר לסמוך.
שהסמיכה הייתה אז כמו שהיורה יורה של היום.
ואז בסופו של דבר, זו סתירה אחרת שמצאתי.
רגע, ואז אתה מתחיל להבין בעצם מה התכוון הרמב״ם כל חכמי, כי הוא ראה מה יכול להיות אם זה לא כל חכמי, אבל אם זה לא הכל, שלא יהיו שתי תורות בישראל.
אגב, אחת הטענות, אולי אני אוסיף את זה באמת.
ואז גם יש לך שרמב״ם צודק, אומר, רגע, אבל לא חצי, לא לחצי עם.
ובאמת אני חושב שבהקשר הזה באמת אולי כדאי להזכיר, אחד הוויכוחים שהיו, המהרלב"ח הציע שנשב כולנו יחד ונדון. למה אתה חושב את כולנו יחד? שלחנו אליך מכתב, תגיד מה אתה חושב. זה, אז באמת כמה פוסקים כותבים שזה צריך לייצור במעמד אחד, שכל חכמי ישראל יושבים באותו מעמד ודנים ומחליטים. וזה עוד פעם מתקשר לדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת. שהתוקף של החלטה ציבורית זה אך ורק אם כולם נוסעים ונותנים ביחד. אמנם בניגוד למה שהרמב"ם כותב בפירוש המשנה שקראנו, שאפילו אם זה 10 יחידים מפוזרים, עדיין הם נקראים הקהל. אבל זה המערבך לא מביא את זה, אני לא יודע למה. הוא כנראה תופש שזה צריך להיות במותב תלתה, כן? כולם יושבים ביחד, דנים ומגיעים להחלטה. ובאמת כמה פוסקים כותבים את זה, שזה צריך להיעשות בישיבה משותפת של כולם. ובאמת עדות אחרונה, תסתכלו במקור האחרון, לבושי שרד על החושב משפט, זה המקור שלפני האחרון, זו עוד סתירה, שמראה עוד פעם על העניין הזה שחכמי צפת חזרו בהם. אני כבר לא אכנס לזה מקוצר זמן, אבל בואו נראה את הקטע האחרון שמאמר על בך, והוא מתאר עכשיו מה קרה בצפת. אמרתי, הוא המקור למה שקרה גם בצפת וגם בירושלים. הוא היחידי שכתב ותעד את זה. וכי היטיבו לראות שאינה כהלכה, קצת מזקניהם חזרו בהם. הוא הרגיש, הרי יש צעירים שממשיכים לסמוך. נכדו של רבי יעקב ברב המשיך לסמוך כבר דור רביעי וחמישי. זאת אומרת, היו כאלה שהמשיכו לסמוך, אבל דווקא הזקנים, המבוגרים יותר, התלמידי החכמים המבוגרים יותר, מהדור הראשון של הסמוכים, חזרו בהם. זה רמז, כנראה, למה שתיארתי קודם, רבי יוסף קארו, והסמוכים הראשונים, על ידי רבי יעקב ברב כבר חזרו בהם, לפחות חלקה. ובפרט כי ראו שאנחנו צעירי הצון, ציון וירושלים, לא הסכמנו. מה זה הבפרט הזה? בדיוק שני המישורים שדיברנו עליהם. א', בגלל עצם העובדה שלא כל חכמי ישראל הסכימו, וב', אולי גם מבחינת התוכן שכנענו אותם שזה לא לגמרי ברור שאפשר לסמוך. ומתחילה לא עלה על דעתם גם הם להסכים בה, אלא על מנת שגם אנחנו היינו מסכימים עמהם. הרי בשביל זה הם שלחו את המכתב. אשר לסיבת זה חשבתי כי משתקע הדבר חלף ועבר. עד ששמעתי שהרב אשר ביקשו לסמוך עודנו מחזיק בסמיכתו והולך לשיטתו ועשה מעשה לסמוך לאחרים. זאת אומרת, היה שם כנראה קונפליקט לא פשוט. רבי יעקב ברב המשיך לסמוך ונכדו גם היה סמוך וגם תלמידי נכדו וכן הלאה. דור חמישי, חמישה דורות נדמה לי זה הלך. תלמיד לרב חמישה דורות עוד היו נסמכים. אתם יכולים לראות בסוף לבושי שרד במקור הקודם, תראו שם כמה יהודים מתוך השרשרת הזאת. והוא ראה, ואם באלו לא נשאר מצידו, והסיבה הייתה שהזקנים לא רצו לקבל עליהם, איך לא יראו לנפשם, איך זה יכול להיות שהם ממשיכים, אחרי שכבר גם הזקנים שלהם חזרו בהם. ובוודאי עתידים ניתן את הדין, אם יעשו מעשה לדון כדין סמוכים עם אותה הסמיכה. והדבר הבית שזיכה לי בו השם ברחמיו, זה קטע אחר כבר, כן, זה רק הבאתי זה ביחד, שהוא יותר גדול הערך בעיניי וכולי, הוא שאני הייתי הסיבה בארץ הקדושה שלא יצא לפועל מעשה הסמיכה, שרצו לחדש רבני צפת, כיוון שכפי הדין וההלכה, אין בידינו כוח עליה לחדשה. כאן הוא כותב כבר במפורש, שהוא לא מסכים לרעיון, לא רק זה גם קצת מהזקנים שבהם חזרו בהם. אז הנה הראיה למה שאמרתי קודם, ההסבר למה בשולחן ערוך זה לא מופיע, למה בבית יוסף זה מופיע בלשון מגומגמת, בעוד מקום השניים בבית יוסף כותב, היום אין סמוכים ולכן לא משנה כל מיני מתקנות הלכתיות, כדבר פשוט, הוא אפילו לא מזכיר שום דבר, אז די ברור המציאות, אותם זקנים שהוא מתאר המהר"ל בך, אחד מהם היה כנראה רבי יוסף קארו.